הקטע הבא מדבר על, בוא נקרא מבפנים ואז נראה, יכול להיות שזה יענה על השאלה. ממשיך הרבי הקודם, הוא כותב ככה, הקטע האחרון זה לפני שהוא ניגש מעשית לפרק הבא לדבר איך מודדים מהות, הוא נותן כלל גדול. עומדים לפניך הרבה תלמידים, סוגים שונים, ילדים מעולמות שונים. האם שייך לומר שיש ילדים טובים וילדים רעים? שייך לומר דבר כזה? אומר הרבי כך, השכל הבריא מראה לדעת אשר כל בני אדם משתווים אימה כאחד, כל האנשים כולם הם שווים שהם בעלי גוף ונפש. קודם כל לכולם יש גוף ולכולם יש נפש, זה דבר אחד. דבר נוסף ועוד יותר, אשר אי אפשר לומר שיש אילויים ומחסורים בעצם הנפש עצמו. אין דבר כזה שאפשר להגיד שהנפש של הילד הזה היא בעלת מעלה והנפש של הילד השני היא בעלת חיסרון. זה לא נכון, אין דבר כזה. שנאמר שעצם הנפש הזה הוא בעל מעלה ועצם הנפש הזה הוא בעל חיסרון, ואין העניין כן, זה שקר יהיה להגיד דבר כזה. אלא הנפשות כולן בעצם מהותן שלימות אינה על צד שלימות הנפש. כל נפש עומדת לפנינו, לא משנה איזה מהות ואיזה מצב, כל ילד הוא נשמה מושלמת. אנחנו רואים שכאלה ואחרים, אז הוא אומר השאלה היא רק, ומה שיש לחלק בעניין הנפשות הוא רק בענייני ואופני התגלות כוחותיהן. זה רק שאלה כמה הצלחנו לגלות את הכוחות של הנפש. יש ילד ששמו עליו כל כך הרבה מחסומים, הוא לא הצליח לגלות את הנפש שלו, זה עבודה הקשה של המחנך לגלות אצלו את המעלות שלו. וילד אחר נולד עם נתונים יותר קלים, אז אצלו הנפש שלו יותר פרצה ויותר גלויה. אבל חס ושלום להסתכל על ילד להגיד זה מהות עבודה, אין דבר כזה. כל מהות היא שלימה בכל 100%. אחד ההוכחות הפשוטות, יכול להיות הורים, לא עלינו, עיוורים, אולי גם חרשים, אולי גם עוד חיסרון, ויוולד להם בן שהוא רואה ושומע ומדבר עם כל המעלות. איך זה יכול להיות? גם האבא וגם האמא, הם שניהם לא רואים, הילד נולד רואה. למה? כי כשההורים מעבירים לדור הבא, הכוח הזה נלקח מהנפש, מהפנימיות שלהם. בפנימיות שלהם הם רואים והם שומעים, הכל, אין חיסרון. אם יש חיסרון זה רק הכלים החיצוניים, העין, האוזן, הפה, לא הצליחו לגלות את הכוחות הנפשיים שלהם, ולכן לא עלינו, הבן אדם הזה לא רואה וזה לא שומע. אבל בפנימיות הם מושלמים, לכן הילד יכול להיות בריא לגמרי לחלוטין. בנפש זה אותו דבר. כל נפש היא שלמה, כל אדם הוא איש טוב וחכם ונעים הליכות ובעל דרך ארץ, כל המעלות. אם יש ילד שהוא לא כזה, מישהו קלקל אותו בדרך, או שיכול להיות שהוא נולד עם נתונים קשים, רק לא עזרו לו להתגבר על הנתונים שלו. לא, אני מדבר כרגע מבחינת מידות לא טובות. הוא נולד עם נטיות למידות לא טובות. יש, כל אחד נולד פרא אדם, היר פרא אדם, פרא אדם יוולד, ככה כתוב, והבאנו כבר את הפסוק הזה. אז אחד נולד פרא אדם גדול יותר, אחד פרא אדם במידה אחרת, או כמו שכתוב בתחילת ספר ויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אומר אז אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, שהתורה כאן מדברת לא רק על הקורבנות שהביאו לבית המקדש, אלא היא מתארת את הנפשות הבהמיות שיש לכל אחד. והתורה אומרת, אדם כי יקריב, אדם שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, מכם קורבן. צריך להקריב ולקרב את הפנימיות שלכם. איך מקרבים את הפנימיות? אז תדע לך, מן הבהמה, לכל אחד יש בהמה. איזה בהמה? אחד יש לו בקר, אחד יש לו צאן. אחד הבהמה שלו היא נוגחת והורסת ומתפרעת, ואחד הוא צאן, הוא רגוע, נעים הליכות, אבל הוא גם בהמה שצריך לטפל בה, בבעיות שלה. כל אחד נולד מלכתחילה עם נתונים אחרים, לפי השליחות שברו עולם יעד לו בעולם הזה. אבל כל אחד הוא מושלם באופן כזה שאפשר לשחות מכל אחד את כל השלימות. ואם המורה, המחנך מרים ידיים, מסכן התלמיד שנמצא אצל מחנך כזה. כי יכול להיות שהוא הרס אותו לכל החיים, שם עליו חותמת שהוא לא שייך לכלום, ומי יודע מה יצא ממנו. כי המחנכים אוהבים אולי חיים קלים, ולא אוהבים להתמודד עם בעיות. הם אוהבים לקבל, אם זה בכיתה, אוהבים לקחת את התלמידים שהם, כמו שאומרים, נסחפים כבר בדרך ממילא, כיף לעבוד איתם, מה יהיו עם אלה שהם נמצאים בצד? וזה צריך שבכל כיתה או בכל בית ספר יהיה אחד שהוא יהיה מורה, ויהיה אחד שתפקידו להיות מחנך. המחנך לא צריך ללמד ידע, המחנך צריך לטפל בנפש. יש מקומות שיש, יש מקומות שאין. אנחנו כרגע כהורים לילדים צריכים להיות גם המורים וגם המחנכים. כמו שכבר פעם דיברנו, שההורים היום מגיע לפעמים מצב שהוא צריך להיות האבא או האמא, צריכה להיות מומחית גם כגננת כי יש לה ילדים בגיל של גן, היא צריכה להיות גם מורה לכיתה א' ב' כי יש לה ילדים בגילאים האלה, היא צריכה להיות גם מנהלת סמינר או ראש ישיבה כי יש לה בחורי ישיבה, היא צריכה גם להיות סבתא טובה כי יש לה נכדות, ויכול להיות שבו זמנית היא צריכה להיות מומחית בכל הרמות שרק יכול להיות, שכל רמה בפני עצמה דורש עולם מלא. אבל אם הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו ברוך השם בילדים בכל הגילאים, זה אומר שאנחנו צריכים לשחות מעצמנו פעם להיות גננת, ופעם להיות מנהלת סמינר, ופעם להיות ראש ישיבה, ופעם להיות אבא וסבתא. זה התפקיד מאיתנו שדורש.
כל זה בלי תעודות.
כן. כי התעודות לא תמיד, לא תמיד התעודות שוות. לפעמים יש כאלה שיש להם תעודה מאוד גדולה, שאפשר לקלוס אותה על הקיר, אבל לא יותר מזה. יש כאלה שהם לא למדו אף פעם בבית ספר, ואין להם תעודה, אבל הם יודעים לעשות עבודה הרבה יותר טוב. בשביל זה צריך לפתוח את העיניים, לרצות לעשות נכון. אם נרצה לעשות נכון, אז יהיה לנו סייעתא דשמיא וגם נצליח. כשאנחנו יושבים פה לומדים את הנושאים האלה, כדי שלפחות נדע מה נדרש מאיתנו שלא לעשות את הטעויות. אז זה מה שהוא מסיים פה את הפרק, ומה שיש לחלק בעניין הנפשות, הוא רק בענייני ואופני התגלות כוחותיהן. ובזה הוא התחלקות מהותי בני אדם בין קטנים ובין גדולים. אז אם כך, הפרק הזה שכרגע סיימנו אותו, מדבר קודם כל שצריך למדוד מהות של ילד, צריך למדוד מצב של ילד. איך מודדים? על זה אנחנו נזכיר עכשיו פרק ז', זה פרק אחד שלם שמקדיש את כל כולו לפי הכותרת שלו, מהות המחונך והמודרך, זה הכותרת של פרק ז'. וכמו שאמרתי לכם, פרק ח', ט', י', י' א' וי' ב', זה החמש פרקים הבאים, ידברו על המצב של התלמיד. המצב. המצב הוא לפעמים כולל בתוכו כל כך הרבה פרטים, שצריך למדוד כל כך הרבה דברים, וכל זה לפני שאמרנו לו את הבוקר טוב הראשון, איך בכלל לעבוד איתו. זאת עבודה כאן, וזה לא פעם חד פעמית, הוא בא בתחילת שנה, או כל פעם אחת בחיים. כל הזמן צריך למדוד את זה. וזה הרבה תלוי בנו, אם אנחנו מדברים כהורים, תלוי בנו איך יהיה המצב שלו ואיך יהיה המהות שלו. בוא נעשה חיים יותר קלים.
זה גם להפך, כשילד בא הביתה ולמדוד את המצב שלו בגן, יש מצב בבית ויש מצב בגן, שיכול להיות שסתם דוגמה, הילד לא מתחבר עם חברים שם, זה משפיע אחר כך על
זה דינמיקה תמידית, צריך להיות תמיד שיתוף פעולה בין השניים, למרות שעיקר ההשפעה של ילד הוא מהבית ולא מהבית ספר, למרות שרוב היום הילד נמצא בסביבה, אף על פי כן בסופו של דבר הכל תלוי בבית. ככה הגמרא אומרת, הלשון בגמרא זה שוטה דיינוקי או דאבוי או דאימי. הגמרא אומרת שאתה רואה ילד שמדבר, הדיבורים של הילד, ההתנהגויות של הילד, הוא קיבל אותם או מאבא שלו או מאמא שלו. למרות שיש לו מחנך ויש לו גננת ויש לו הכל, בסופו של דבר הילד מקבל את הבסיס מהבית. בקטנות, כמו כל עץ, איך שהשקלנו אותו בקטנות, ככה יצמח בגדלות. הקטנות זה היסודות, ההתחלה של החיים ודאי, זה משפיע על כל החיים. אבל זה אחרי שקיבלנו את היסודות בבית. ההורים של הילד, כל אחד יודע שמה שהוא קיבל מההורים שלו, מהבית שלו, מה חשוב ומה פחות חשוב, מה שהוא קיבל, מה שנקרא גירסה דיינקותה, מה שקיבלנו מבית אבא ואמא, זה מה שמלווה אותנו, זה נותן לנו את הכיוון מחשבה. אנחנו יכולים להתכחש לזה ולהחליט לעשות להפך, אבל בגדול אסור לנו להטיל את האחריות על המחנכים והמדריכים והגננות. תמיד ניקח את האחריות בסופו של דבר עלינו, למרות שצריך להיות בקשר עם המחנכים כל הזמן, כי יש להם הרבה כלים שאין לנו, יש להם יותר זמן עם הילד שאין לנו, אז הם יעזרו לנו. אבל בסופו של דבר אנחנו לומדים כרגע מול הורים, לא ניקח מעצמנו את האחריות ונגיד, ברוך השם, הכנסנו אותו למוסד חינוכי טוב, בעל שם עולמי, סיימנו את תפקידנו, עכשיו נטפל בילדים הבאים. הילד ההוא כבר נמצא במוסד, זה לא נכון.
אז אי אפשר להגיד לילד שלמשל הוא לא מלא מספיק, לא...
מתי שאפשר, כי ילד...
מקבל מבחוץ בגלל שהוא לא מלא.
אין ספק.
מתוקן לך לקבל מזה ומזה ומזה ומזה.
ברור שאם הילד ריק, בור ריק, כמו שכתוב אצל יוסף הצדיק, והבור ריק אין בו מים, אז אם אין בו מים, אז יש שם הנחשים והקרבים. ודאי שאם ילד לא מלא בתוכן, אז הראש שלו מדי פנוי, אז הוא מתחיל לרוץ לכל מיני דברים אחרים. אז צריך כל הזמן לעבוד עם החינוך ועם המורה, ללמד ולחנך. זה שתי תחומים שהם כל הזמן ללכת איתם יחד. אבל שאני מנסה להסביר שהעין הפקוחה, כן? העין הפקוחה שלנו צריכה להיות 24 שעות ביממה. לילדים שלנו כל הזמן, אף פעם לא מרים ידיים ולהגיד, ברוך השם יש מישהו שיטפל בו. כל הזמן, 24 שעות ביממה, לראות מה אפשר לעשות, כמובן לא לשכוח את הפרקים הראשונים, מה אפשר לעשות עם עצמנו, שאנחנו נהיה יותר טובים, ובמילא נהיה יותר טוב, צריך כל הזמן לזכור את כל המהלך של, של הדברים, כן. יש לפעמים כאלה שלומדים או שומעים הרצאה מסוימת בחינוך, אז אומרים, או, אני כבר יש לי מה להגיד למחנך, מה הוא לא בסדר, או יש לי מה לבוא הביתה להגיד לבעל מה הוא לא בסדר, או הבעל שומע יש לי מה להגיד לאישה מה היא לא בסדר. יש פתגם ששמעתי שאומר שדרשן לעולם לא יחזור בתשובה. למה? כי כל אמרה שהוא שומע הוא אומר, או, יש לי משהו טוב להגיד לאנשים. אף פעם הוא לא לוקח שום דבר לעצמו. אנחנו לא צריכים להיות דרשנים, צריכים להפנים, שומעים דברים, אז לא מה יש לי עכשיו
למכור,
הכל לעצמנו, קודם כל ניקח לעצמנו ולא, הנה יש לנו דרשה טובה לתת למישהו אחר. ו... נמשיך קצת על הפרק ז', כמה שנספיק להתחיל אותו לפחות. עניין החינוך וההדרכה אינו מיוחד דווקא לקטנים, לא מדובר דווקא על גיל קטן, כי אם הוא כללי מבלי הבדל שנים, אין הבדל, חינוך זה בכל גיל, ורק זה שמשתנה הוא מתחלף לפי השנים. מה משתנה? ההוראות משתנים, אבל המהות לא משתנית. לילד קטן אנחנו ניתן הוראות כאלה, הוא יגדל ניתן לו הוראות אחרות, אבל המהות היא אותה מהות. הכוונה שהחינוך וההדרכה משתנה בין קטנים לגדולים רק במציאות בחינוך והדרכה. מה אנחנו מחנכים אותו, איזה הוראות נותנים לו, זה משתנה מקטן לגדול. בוודאי שיותר קל, יותר קל, יותר קשה, אתה לא יכול להסתכל, יותר אחראי להתחיל איתו כשהוא קטן. אבל מה שהוא מתכוון לומר, זה שמה שאנחנו לומדים פה, זה לא כללים לגננות או להורים לילדים בגיל 0 פלוס, זה הדרכה שגם אדם שהוא מחנך אנשים בני 30, הוא צריך לדעת שהכללים הם אותם, הטקטיקה היא אותו טקטיקה. איך מתמודדים עם המחונך? זה אותו טקטיקה. משתנה, הסגנון משתנה, ההוראות משתנים, אבל המהות לא משתנה, זה בכל הגילאים אותו דבר. אבל במהות עניין החינוך וההדרכה אין הבדל כלל אם הוא בשביל קטנים או בשביל גדולים. כי מחנך טוב שיודע באמת איך לדבר עם התלמיד שלו, אז אין לנו ספק שגם בבית הוא יודע לדבר טוב עם אשתו, ובמכולת הוא יודע לדבר טוב עם המוכר, ובעבודה שלו ידע לדבר טוב עם המעסיק שלו. למה? כי זה משהו מהותי. אם הוא יודע איך להתעסק, אז לא משנה אם הוא מתעסק עם קטנים, עם גדולים, זה משהו מהותי, איך להסתכל על כל סביבה, על כל אדם. עכשיו בואו נראה מה זה נקרא מהות. אומר כך, המחנך והמדריך צריך למדוד את מהותו של המחונך והמודרך. וכוונת מדידה זו, מה זה נקרא למדוד את המהות שלו? היינו, לדעת את כישרונותיו ומעלותיו הטבעיים. קודם כל, עליך לדעת, כל ילד יש לו כישרון בתחום אחר, בטבע שלו. כמו שדיברנו, אחד יש לו כישרון, אם זה בעניין שכלי, להבין, ואחד יש לו כישרון להמציא, אחד יש לו כישרון ללמד, אחד יש לו כישרון לארגן, כן? כל אחד יש לו כישרון בתחום אחר, אז קודם כל תכיר את הכישרונות. אחד יש לו כישרון לעשות טובה, הוא אוהב לעזור. דבר נוסף, וכן לשקול בפלס את חסרונותיו ואת דרכי הנהגתו. כשאתה רואה את החסרונות של המחונך, תשקול את החסרונות שלו בפלס. מה זה פלס? כשאדם בונה בניין, רוצה לעשות קו ישר, הוא מעמיד את הפלס. אם הפלס יזוז מילימטר אחד לא לפי הקו, זה כבר יראה שמשהו פה לא בסדר. כשמסתכלים על חסרונות, צריך לשקול בפלס ולדעת אם המחונך מעד במשהו מסוים, לדעת שכבר זה לא פלס, כבר צריך לטפל פה במשהו, ולא להגיד טוב, זה עוד לא נורא כל כך, זה לא גרוע, הוא עוד לא, כי אם אנחנו נתחיל את היסודות של הבניין ולא נעשה את זה פלס, פתאום נגיע לשורה החמישית והשישית של האבנים, כל הבניין יראה עקום והולך ליפול. למה? כי זלזלנו במילימטר אחד שזה היה קטן. לכן חסרונות של מחונך צריך לשקול בפלס, לטפל בזה כשזה קטן, כשזה זז קצת, ואז אנחנו נוכל להציד קדימה את הכל בצורה נכונה. שרק אז יכול לסדר אופן החינוך בכלל, או בפרט אם נדרש לתקן איזה חיסרון פרטי. להיות כי הכל תלוי לפי המהות, כל ההצלחה תלויה במהות. זה אחד היסודות הכי הכי גדולים, פשוט לדעת מה המהות שלו. זה לא רק מילים יפות, זה מאוד, כמו לדוגמה, אי אפשר לדרוש מילד דבר שהוא לא מסוגל לעמוד בו. למרות שאני מאוד מאוד רוצה שהילד שלי עכשיו יהיה כזה וכזה, מאוד רוצה שהוא יהיה מאוד מאוד מחונך, מאוד רוצה שהוא ינהג בצורה מסוימת, אם הוא לא מסוגל כרגע, אל תדרוש ממנו. כי אם תדרוש ממנו דבר שהוא לא מסוגל, אז אתה לא רק הרמת אותו, מאוד מהר יישת אותו. יש לך דבר אשר אם איש זה עושה זאת, לעוול יחשב לו, הוא מגנה עצמו ואחרים. מה שאין כן, אם אחר הוא העושה דבר זה עצמו, אין שהוא נמוך מהראשון במעלותיו וכישרונותיו, ואין שהוא מהות אחר בכלל. יכול להיות אותו פעולה ממש, שאחד יעשה איזה מעלה, אחד יעשה איזה חיסרון, אחד יעשה איזה חיסרון גדול, אחד יעשה איזה חיסרון עוד יותר גדול. לדוגמה, לעמוד, נגיד, נתן דוגמה מאנשים גדולים, לעמוד מחוץ לבית הכנסת בזמן, נגיד, בין הפסקה בין מנחה וערבית, ולפטפט על הבחירות שמתקיימות, לדוגמה. אז תלוי, אם יעמדו שני אנשים מהפשוטים ומדברים, אז אומרים להם חבל על הזמן, זה ביטול תורה, ביטול זמן. אבל תלו לעצמכם, אני אגיד שרבני העיר יעמדו ויפטפטו על הבחירות באותו סיטואציה, הם דיברו אותם מילים, פתאום פה נתייחס אחרת לגמרי, אני אגיד, לא מתאים, לא יפה, זה כל כך, נסתכל עליהם בזלזול, מה קרה? למה הסתכלנו כאן אחרת וכאן אחרת? לא בגלל שמדדנו מה אמרו, אלא מדדנו מי אמר, כן? זה נקרא שהמהות של הבן אדם מאוד משנה ביחס למעשה שהוא עושה. ודאי, זה דבר בין ילדים. ילד שמסוגל ליותר, אז אם ילד קם באמצע שיעור ושיחק עם איזה, אני יודע מה, איזה מצעצוע או איזה שטות, אז יש ילד שהמורה מסתכל, יגיד, זה לא מתאים, ילד כזה, איך לא מתאים לך, זה לא שייך. יש ילד אחר שהוא יודע שהילד הזה הוא לא שייך. יש ילדים שהם, אם לא יחזיקו כל הזמן משהו והתעסקו, הם לא יצליחו להיות מרוכזים. יש כאלה. אז אם המורה יודע שהילד הזה, זה עוזר לו להתרכז, אז הוא לא, בכלל זה לא הפריע לו, יודע שזה טוב לו. ילד אחר זה ממש לא שייך. לכן צריך למדוד את המהות, לדעת מי הוא התלמיד שעומד לפני, מה הכישרונות שלו, מה החסרונות שלו, מה החולשות שלו. וכשאני יודע את החולשות שלו ואת החיזוקים שלו, אז אני יודע כל מעשה שהוא עושה, לדעת אם זה מתאים לו או לא מתאים לו. אבל אני לא יכול לקבוע ולהעמיד מסמרות, זה כן טוב וזה לא טוב. זה מה שהוא מנסה להגיד כאן. נתן דוגמה, על דרך משל. הדוגמה שאנחנו נתנו, זה הדוגמה שהוא נתן כרגע. אדם הגדול המפורסם במעלותיו, אם לא ישמור מלדבר שיחה בתהילה וכדומה, לחילול השם יחשב. כך אדם מפורסם, רב גדול, משפיע רציני, מדבר דברים בתהילים, זה ממש חילול השם, יגידו, תראו איך הוא מדבר, לא מתאים. ולא כן, איש הפשוט, איש פשוט יאמר את אותם דברים, אף אחד לא מתרגש, הוא רואה שלהפך, אם האיש הפשוט יתחיל לדבר דברים גבוהים, אם כולם ירימו גבה ויגידו, מה, הוא מדבר כל כך יפה? אצלו זה פשוט שהוא מדבר ככה. אז המוכר בשוק שצועק ומוכר שם את המוצרים שלו וזורק מילים, כן, לא נראה, זה טבעי. ואילו אדם קצת בעל מעלה אומר את אותם מילים, זה לא מתאים בכלל. וכמו שמצינו בגמרא בכמה מקומות, האדם חשוב שייני, זה ציטוט מהגמרא. הגמרא לפעמים אומרת, איך אתה אומר שדבר פלוני הוא לא טוב, הרי כך וכך, אומרת הגמרא, טוב, אדם חשוב זה אחרת. אצל אדם חשוב מעשה מסוים זה חילול השם, אצל אדם פחות חשוב אותו מעשה לא נורא. וכן, אם האיש, תן עוד דוגמה, ייתן נפשו ודעתו על ענייני הקישוט בבגדים נעים ויפים. אם המורה, המחנך, או האבא והאימא, רואים פתאום שהבן שלהם מתחיל, מה שנקרא, להתייפייף בבגדיו, לסלסל בשערו, מתחיל, מה יגידו עליו? זה ילד שקצת ירד מהדרך, מתחיל לעניין אותו דברים לא מתאימים. כן? אותם דברים ממש, אם הבת תעשה אותו דבר, זה נורמלי, זה טבעי, זה מה שנדרש ממנה. אז רואים שאותו מעשה עצמו בשביל הבת זה הכרחי, בשביל הבן זה מסוכן. כמו שכתוב אצל יוסף הצדיק, שמשת פוטיפר, שם הרש"י אומר שלמה הקדוש ברוך הוא הטיל את יוסף בכזה ניסיון קשה, אז רש"י אומר שבגלל שיוסף היה מסלסל בשערו, אז ככה כתוב, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערותיך, מיד אני מגרה בך את הדוב, ככה הלשון, ואז הגיע ותראה אשת פוטיפר. מה רואים? לסלסל בשערותיו, אצל אחד זה מעלה, אצל אחד זה חיסרון. נראה את הלשון בפנים. מה? ודאי, זה בדיוק מה שהוא אומר, מכיוון שיש הבדל במהות, אז אותו מעשה בשביל אישה זה מעלה, בשביל גבר זה חיסרון, זה בדיוק מה שהוא אומר. אם האיש ייתן נפשו ודעתו על ענייני הקישוט בבגדים נעים ויפים, ולסלסל בשערו וכדומה, לעוול גדול יחשב. והאישה, אז זה בדיוק להפך, תכשיטו לה, בשביל האישה זה תכשיט, בשביל הגבר זה חיסרון. זה נקרא לראות כל דבר את המהות, ולכן צריך לפקוח את העיניים, וכשהמורה או המחנך רואה שפתאום התלמיד מתחיל משהו הקטן ביותר ועושה שזה לא מתאים, הוא מיד צריך ממש לעצור. למה? הוא שם פלס והוא ראה שהילד זז מילימטר, סימן שפה משהו כבר לא בסדר, צריך להתחיל לטפל, כי זה לא מתאים למהות שלו. אבל אם זה במהות שלו מתאים, לא נורא. אם הוא ילד שגדל בבית מסוג מסוים, אז אנחנו נתייחס אחרת לביטויים שלו. אם ילד שבא מבית מאוד שומר ומאוד רציני, פתאום שומעים מהילד איזה ביטוי ככה של זלזול או איזה מילה לא יפה, פתאום פה זה, יודעים שהוא, זה, כן, משהו כאן לא בסדר. בבית אחר זה הסגנון שהוא שומע כל היום מאבא ואמא שלו, זה לא שהוא התקלקל היום, זה, ככה הוא חי, הקלקול כבר מתחיל מהדור הקודם. ככה צריך למדוד כל דבר ודבר. זה נקודה ראשונה במדידת המהות, כדי לדעת מה לדרוש מהילד. וכשנמדוד את זה נכון, נדרוש נכון. בהמשך, הקטע הבא, הוא מדבר, כשמודדים נכון, יודעים מה לא לדרוש מהילד. כמו שצריך לדעת מה כן לדרוש, כמו שצריך לדעת לדרוש מאותו אחד שמסלסל בשערו, להפסיק לסלסל, אותו דבר יש מה לא לדרוש. אם זה מדי גבוה בשבילו, מדי לא שייך, גם זה צריך לדעת. וזה, אולי בעזרת השם, נמשיך בפעם הבאה את האופן הבא, איך למדוד את המור.